דין תפילת מנחה. תפילת המנחה תקנו כנגד תמיד של בין הערביים. וזמן שחיטתו כשר אחר חצות היום. בעצם מדאורייתא אפשר להקריב תמיד של בין הערביים מחצות היום. ומכל מקום, עיקר זמן הקבתו היה בתשעה ומחצה. מה שבעצם נהגו, מאחר וכתוב בתורה שלכתחילה אחרי הקורבן תמיד של בין הערביים אין להקריב קורבנות אחרות, אז לא רצו להקריב את הקורבן תמיד של בין הערביים יותר מדי מוקדם, כי אז אתה בעצם סוגר את בית המקדש. מבחינה מעשית, לא הקריבו עוד קורבנות אחריו. אז איחרו את הקרבתו, אבל לא עד הלילה, זה צריך להיות במשך היום. מתי יהיו מקריבים אותו כללית? בתשעה ומחצה שעות, שעות זמניות, כן? שזה שעתיים וחצי לפני השקיעה, או לפני צאת כוכבים, תלוי איך מחשבים את השעות. לא ברור. ולכן זמן תפילה, יפה, ולכן זמן תפילת מנחה לכתחילה מתת שעות ומחצה ולמעלה. הוא מיד פוסק לנו שלכתחילה מנחה קטנה. יש בזה מחלוקת בפוסקים, הוא סבור מנחה קטנה לכתחילה. והרוצה לאכול או לעשות מלאכה, בן אדם רוצה לשבת לסעודה, חתונה, בר מצווה, או רוצה להתחיל איזושהי מלאכה, ויש לחוש שמא ישכח להתפלל, מותר לכתחילה להתפלל מנחה גדולה. הוא עושה מזה מעין לכתחילה שיש צורך, אבל לא לכתחילה גמור. והוא משש שעות ומחצה. מדרבנן, חז"ל קבענו לא להתפלל מנחה מחצות, אלא מחצי שעה אחרי חצות. וכבר כתבתי שחושבים השעות זמניות בין היום ארוך או קצר, מחלקים אותו ליוד בית חלקים, וגם בזה מחלוקת אם מחשבים מעמוד השחר הצאת כוכבים, או מהנצח עמד שקיעתה. כן, יש לנו מחלוקת, אתם יודעים, מחלוקת, מייחסים את זה למגן אברהם גרב, אז זה בעצם לא ייחוס אמיתי, זה קודם להם בהרבה, לא ברור איך מחשבים את השעות זמניות האלה, ובגלל זה יוצא לנו, בהכל יש לנו לפחות שני זמנים. או שמחשבים מנץ עד שקיעה, או מעלות עד צאת, וממילא זה יהיה נפקא מינא תצומות. ונמשך זמנה לכתחילה עד שעה ורביע קודם הלילה. לכתחילה, אז צריך להתפלל מנחה בזמן שהיו מקריבים את התמיד של בין הערביים, שזה היה ממנחה קטנה עד חצי הזמן פלאג המנחה, משנקה פלאג המנחה. אם מנחה קטנה זה שעתיים וחצי לפני הלילה, אז עד שעה ורבע לפני הלילה, כללית היו כבר מקריבים את הקורבן תמיד שבין הערביים. ככה היו עושים בבית המקדש, ובגלל זה הוא פוסק, וזה חידוש, שלכתחילה צריך להתפלל מנחה קטנה עד פלאג המנחה, לפני פלאג המנחה. ובדיעבד או בשעת הדחק מותר להתפלל עד סמוך לצאת הכוכבים. הוא לכאורה הולך עם רבינו תם, שצאת הכוכבים זה מאוד מאוחר. דאף על גב, דבעיר נראה שהוא כמעט לילה, הדבר ידוע שבשדה עדיין הוא יום מחמת גובה הבתים נראה כלילה. זאת אומרת, אתה באמצע עיר נראה חשוך הרבה קודם שזה באמת חשוך. יל זה נפקא מינא לחומרה במוצאי שבת, שלשיטתו, מעיקר הדין צריך בעצם להתאחר עם מוצאי שבת. אוקיי, הלכה ב', ברור? אוקיי. לכתחילה ייזהר שלא להתחיל דבר שצריך שהייה מרובה אפילו סמוך למנחה גדולה, כגון להיכנס לסעודה גדולה, דהיינו סעודת חתונה וברית. ככה תוספות כותב, מה זה סעודה גדולה? סעודת חתונה וברית זה שאשתך הכינה לך את השריות משבת, יש לך צ'ונט ודגים ומי יודע מה לאכול בארוחת צהריים, זה לא נחשב סעודה גדולה. סעודה גדולה זה משהו כמו ברית או חתונה, ופדיון הבן וסעודת יום טוב וכיוצא בו. כן, זה נפקא מינא לסעודה של פורים. אז כללית, זה מתי שעיקר שאלה עולה. או כשיש ברית באחר צהריים לספרדים, או חתונה, אז אנשים רוצים כל מיני קולות. אבל זה דינא דגמרא. כתוב בגמרא, לכתחילה לא מתחילים את הדברים האלה, סמוך למנחה, אפילו למנחה גדולה. עכשיו זה באמת מחלוקת ראשונים, האם זה סמוך למנחה גדולה או מנחה קטנה. הרמ"א מביא שאנחנו מקילים, שאפילו סמוך למנחה קטנה, כל עוד שזה לא סעודה גדולה, מותר. אבל הוא פה אומר, טוב, לכתחילה אפילו סמוך למנחה גדולה אל תתחיל. וכן בירידים, אתה הולך לביזנס, יש היום שוז, זה המקביל ליריד שלהם. אנשים באים ומראים את כל הצוגה שלהם, כן? שטרודים בקניות ומחירות סחורה, לא יתחילו לעסוק במסע ומתן עד שיתפללו מנחה, משש שעות ומחצה ולמעלה. ומכל מקום, אם התחילו, זה כתוב במשנה בשבת, אם בן אדם התחיל אחד מכל הדברים האלה, נכנסת כבר לברית, אין צריך להפסיק, אם יש שעות ביום עוד להתפלל. עכשיו אני אוסיף עוד משהו, זה בתנאי שאתה לא חושב שבאמת תשכח. הרבה פעמים אנשים באמת שוכחים. אז במקרים כאלה, הרבה פעמים אנשים באים אליי אומרים שהם רוצים כולם, בוא, הוא יזכיר לי, או ככה, או ככה, ולמעשה זה כולות שלא כתובות בשס, ולא כתובות בראשונים. המשנה ברורה מביא כולה שיש מי שיזכיר לך בערבית. אבל השאלה היא כמה מצוי שבן אדם ישכח או לא. אם בן אדם מכיר בעצמו, בוא נאמר עורך דין, שהוא נכנס לדיון, יש סיכויים טובים שהוא לא יזכור, או בן אדם יש עכשיו פגישה, ישיבת צוות, והוא, כולם יהיו, ויש סיכויים טובים שהוא לא יזכור את המנחה, אז אני אומר, אל תאמר לי, אני אזכור, אני אצא, אני אספיק מניין. עדיף לי, תתפלל בלי מניין ותתפלל, נאשר שאולי לא תתפלל בכלל. כן, בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, ולהבין את החשש. חזל אמור, אל תעשה את זה. אל תיכנס למצב שאתה עלול לשכוח. אל תאמר לי, אבל אני אזכור, ויש לי את הרמה, שזה רק סעודה גדולה, מה יהיה למה יעשה? וחזל חששו שבן אדם ילך לספר ואולי יישבר המספריים. אז בימינו זה לא ספר במספריים, זה ישיבת צוות ופתאום יהיה ויכוח. זה להיכנס לדיון ויכול להיות שהשופט יעכב אותך ובדיוק תהיה באמצע הדיון. בן אדם צריך לחשוב בעצמו מה הספקות שיעלו ולעקוף אותם. הרבה פעמים אנחנו אומרים בליבנו, אני אספיק. יש לך ישיבה, יש לך פגישה חשובה, ואת אומר, אני אספיק. אל תאמר, אני אספיק. חזל לימדו אותנו במשנה הזו, לחשוש ללא צפוי. כן? כמה מצוי זה שהספר נשבר לו המספריים. ובכל זאת חזל אמרו, אל תשב להסתפר לפני שהתפללת מנחה. וכן, יש להיזהר שלא להתחיל אפילו סעודה קטנה, סמוך למנחה קטנה, והעולם נהגו להקל במקום שהשמש קורא לבית כנסת. בזמנם זה מופיע בשכן ערוך, היה מנהג שהיה מישהו מסובב, קורא לכולם, אז אין חשש שהוא ישכח. אז בימינו אפשר לומר, דו הדין, אם אתה שם תזכורת בשעון שלך או משהו אחר, אתה לא תשכח. בסעודה קטנה, סמוך למנחה קטנה. בתנאי שאתה לא עובר על דברי הגמרא. לא ברור, בגמרא יש כמה שיטות. האם המשנה מדברת על סעודה קטנה, סעודה גדולה, סמוך למנחה גדולה, סמוך למנחה קטנה? האם החשש הוא שמא תימשך בסעודה, שמא תשתכר בסעודה? מה הולך לקרות בסעודה? להשתכר כללית באמצע היום אנשים לא משתכרים. אבל אולי הסעודה תימשך. כן? כן צריך לחשוש, לא צריך לחשוש. אז לכתחילה אנחנו כן חוששים. בדיעבד אנחנו רואים אם זה סעודה קטנה. כן? אז אפילו סעודה קטנה סמוך למנחה קטנה אנחנו מקילים. זה הרמה, זה מה שהזכרנו בהתחלת הלימוד, שיש על מה לסמוך להקל. בתנאי שזה ריאלי שאתה באמת תעמוד בזה. ואפילו בסעודה גדולה סמוך למנחה גדולה אנחנו אשכנזים מקילים. כי אנחנו לומדים שהגמרה הסבירה במשנה שמה שאסור זה סעודה גדולה סמוך למנחה קטנה. בסוף היום סעודה גדולה. אבל סעודה גדולה סמוך למנחה קטנה, לחולי על מה אסור. זה מה שאנשים באים אומרים, אני רוצה להיכנס לחתונה, עוד לא התפללתי מנחה, לא. ולא מעני לסמוך על קריאת השמה, שהוא לא מקבל את התזכורת שתשים בפלאפון. תתפלל ביחידות, אל תעבור על תקנת חז"ל.
אם יש, נגיד, פה יש מנחה, קוראים בשלוש, אז גם
נחשב... אז מקובלני מרבותיי, שיש לחלק, אם אתה במקום שהמניין יהיה שם, אז אתה לא תעבור על זה, אז אפילו בערבית, איפה שחזל אמרו, עובר דברי חכמים חייב מיטה, מקובלני מרבותיי שיש לחלק. שאם אתה במקום, אני שאלתי, אני הייתי בישיבה, הערבית היה רבנו תם, מאוחר, בקיץ. שאלתי, האם אני יכול לשבת, לאכול ארוחת ערב שם? אז אני יושב במדרש, אני אוכל תוך כדי שאני לומד, ועוד חצי שעה, התפללו ערבית. אז מקובלני מרבותיי שזה בסדר.
מה עשו בישיבה אחרי החכה?
לא יודע מה אחרים עשו, אני הייתי בין הרווקים היחידים שם. לא יודע מה אחרים עשו. אני ישבתי במדרש ואכלתי. אז לא היה לי חשש שאני אשכח ערבית, כי אני שם במקום. אז לכאורה הוא הדין פה. אתה עושה ברית מילה, יש לך סעודה גדולה, במילא זה... ויש להחמיר בסעודה גדולה אפילו סמוך למנחה גדולה. כן? זה מה שהוא אותת לנו מההתחלה, שהוא לא הולך עם הרמה לכתחילה. הוא אומר, אם זה סעודה גדולה, סעודת ברית מילה, או פדיון הבן, או חתונה, אפילו סמוך למנחה גדולה לכתחילה יש להחמיר, וכשהגיע הזמן מנחה קטנה, צריך להפסיק. אף אגב, שעוד היום גדול, אם יודע שתימשך סעודתו עד הלילה, שמה ישכח, וכל שכן במקום שיש לחוש, שמה ישתכר. כל זה בימי חזר. חזר אומרים, באופן קלאסי, אנשים לא משתכרים אחר צהריים. יש לך חשש שתשתכר, זה סעודת פורים. אז תתפלל. ואני מוסיף על מה שהוא אומר, שגם עדיף להתפלל ביחידות, להיכנס לעבור על דברי חכמים, וספק שהוא יפסיד את התפילה. כן, לפעמים בן אדם אומר, נחכה למניין. אם תחכה למניין, ואולי תפספס לגמרי, יצא שרור בהפסדו. הלכה ג' אם נמשכה תפילת מנחה עד הלילה, לא יאמרו תחנון. עד חצות תגבור את דינים. בלילה עד חצות, זה הדינים גורים בשמיים, לא מבין בזה. אבל זה לילה, זה לא בין השמשות, שימו לב. הגיע לילה, לא אומרים תחנון. אנשים בבין השמשות חושבים כבר לא לומר תחנון, זה לא כתוב. אבל באשמורת הבוקר, כיוון שהוא אחר חצות, אז כן אומרים תחנון.
לפני השקיעה, וזה נמשך בתפילתו עד
השיטתו. או חזרת השעץ. שמה? שבאשמורת לומר תחנון?
לא למד,
כן, אבל זה הרבה פוסקים אומרים. לא זוכר. לא זוכר. אם אתה אומר, לא זוכר. וכן צריך להיזהר שלא להמשיך מנחה עד הלילה, שאז אין אומרים תתקבל, כיוון שהוא יום אחר. אתה לא יכול לומר תתקבל לתפילה שהייתה אתמול. אבל בבין השמשות אומרים וכן תחנון, וזה צריך לזכור. אנשים מתבלבלים בזה, לא יודע למה. אתם רוצים סיפור? היה סיפור. אחד מה... הוא כבר הלך לעולמו. אחד מהרבנים החשובים בארצות הברית סיפר את הסיפור הזה. שכשהוא היה בישיבה, אז הוא היה תלמיד חריף, והיה... היה היום שתפילת מנחה התעכבה, והגיע הזמן לתחנון, וכבר היה בין השמשות, אז החזן סיים את ה-18, והוא הסתפק מה לעשות, וכל הראשי ישיבה היו שם, כולם היו, עמדו, והחזן עומד בשקט, אז הוא, בחור בישיבה, אומר, קדיש. אז המשגיח נתן קלאפ, ואמר, אני מבקש מהראש ישיבה שיתווסף לנו להביא לי משנה ברורה חלק ב'. אז הוא הביא לו משנה ברורה, והמשגיח פתח למקום שכתוב במשנה ברורה שבין השמשות אומרים תחנון, והוא אמר, אני מבקש לקרוא לראש ישיבה שיתווסף לישיבה מה כתוב במשנה ברורה פה. קרא לו את מה שכתוב, ואז אמר, עכשיו כולם אומרים תחנון. נפלו הפעמים תחנון. רגע, אני לא אמרתי מזה. היה, הוא סיפר את זה על עצמו, אבל זה אחד מהרבנים החשובים שנפטר בארצות הברית ב-5-10 שנים האחרונות. אז הוא סיפר שאחרי הסיפור הזה, הסיפור שווה, כי אחרי הסיפור הזה זוכרים, אחרי סיפור כזה אי אפשר לשכוח שבין השמשות אומרים תחנון. הוא נכנס לחדר ולא חזר לבית מדרש, כמה ימים ברצף לא יצא מהחדר, מרוב בושה. עברו כמה ימים, והמשגיח שלח לקרוא לו מהחדר, ודיבר איתו רכות, והזמין אותו חזרה לבית מדרש. והוא מספר, הוא אומר, תדעו, המשגיח הזה היה מנתח. חצי מהגאווה שהיה בי, הוא הוציא ממני. על ידי הפעולה הזו שהוא עשה, הוא ניתח חצי מהגאווה שהיה בי, וחבל שהוא לא ניתח והוציא את החצי האחר. כך הוא סיפר על עצמו. והוא אמר, אבל צריך לדעת, תראו מה ההבדל בין הדור שלנו לדור של אז. הדור שלנו, אם מישהו ינסה לעשות את זה, היה ילד, הוא אמר, תשכח מזה, יזרוק את הכיפה למשגיח ויצא מהבית מדרש. אמרנו, הדור היה ראוי לפעולה כזו. הוא יצא מזה עם הערכה למשגיח. הוא סיפר את הסיפור ואמר, תראו, הוא הצליח להוציא ממני חצי מהגאווה שהייתה בלב שלי. טוב, חזרה לך.
יש נמצא בקהילה שלא ממתחנו לחיים. כאילו, מפעלים נכנסים את השקיעה ולא ממתחנו.
יש המון קהילות כאלה, ובגלל זה אני גם...
אל תשנה מהמנהג, אין מה לעשות. אבל אני הייתי פעם בכותל, שהיה מניין, והגיע תחנון, ואחד אמר, אין אומרים תחנון. אז אמרתי, למה לא לומר תחנון? במשנה ברורה כתוב, כן לומר תחנון. אז הוא אמר... איזושהי תשובה, לא יודע. אז למזלי, היו שם עוד כמה חבר'ה בריסקרים כבדים. התחילו לומר, מה, אתה מצטט זה נגד המשנה ברורה? במשנה ברורה כתוב לומר תחנון, תחנון. אז הוא... בקיצור, אמרו תחנון. אני רק אומר, תכירו את ההלכה, שלפחות אם אתם החזנים, תאמרו תחנון, אין סיבה, למה לא? יש לכם על מה להסתמך, אמר תחנון. אתה רוצה לפתוח, הלאה. בוא נתקדם, תבדוק. אני ממשיך?
כן, כן, כן.
מי ששהה ולא התפלל מנחה בערב שבת ויום טוב, בן אדם מגיע באיחור לבית כנסת, וכבר קיבלו הקהל שבת ביום טוב, כן? זה הלכה חשובה, לא התפלל מנחה באותו בית כנסת. אתה לא יכול להיות באותו בית כנסת לעשות שונה מהמנהג. כולם כבר קבלת שבת הוסיפו מהחול לקודש, אלא ילך חוץ לבית כנסת והתפלל של חול. ואף אגב לעניין מלאכה נגרר אחרי הציבור, אנחנו נראה שהוא כבר לא יכול לעשות מלאכה ברגע שהציבור קיבל לב שבת, צריך לומר דתפילה קילטפי. מאחר ובהלכה מופיע ככה, צריך לומר שחזה עשו איזשהו חלוקה. עכשיו זה היה בימים שהיה בכנסת אחד של כל העיר, אז אתה נגרר אחרי בכנסת. לא ברור בימינו איך זה הולך, כי יש לך 5 בתי כנסת, כל אחד מתפלל מנחה וקבלת שבת בזמן אחר. האם אפשר לומר שבן אדם נגרר אחרי בכנסת שהוא מנוי עליו, הוא תמיד מתפלל שם? לא ברור לי. דמין הדין גם בשבת רואי להתפלל 18, הוא אומר בעצם למה חזל הכילו ב-18? כי בעצם מעיקר הדין גם בשבת היינו צריכים להתפלל 18, רק שחזל עשו כולה, רק מפני כבוד שבת, לא התריכו דפילה קילטווי, אז חזל, לא התריכו רבנן, חזל עשו כולה מיוחדת, שבשבת כיזזו לנו, אמרו תתפלל תפילה קצרה. אבל בעצם מעיקר הדין, 18 זה לא תפילה שמחללת את השבת, זה ראוי גם לשבת. וכיוון שלא קיבל עדיין שבת, הוקמו הדין, אז חסל אמרו, אוקיי, אתה לא קיבלת שבת, אז אתה תעשה מה שהיה ראוי בעצם מעיקר הדין, לומר את כל ה-18 בשבת. ובזה מסולק קושיית הפרי חדש, תתתה. אוקיי. ואם כבר קיבל שבת עמהם, בן אדם כן קיבל שבת, הוא נכנס, וכולם אומרים, בואי קלה, בואי קלה, הוא אומר, בואי קלה, בואי שבת, מלכת המזמור של יום השבס. פתאום בן שלו אומר, אבא, עוד לא התפללנו מנחה. אוקיי, רגע. אז אם כבר קיבל שבת עמהם, לא יוכל להתפלל של חול. אז במצב כזה הוא לא יכול, עכשיו שהוא אומר שזה שבת, קיבלתי שבת, עכשיו אני אחזור ויתפלל מנחה. אי אפשר, אלא יתפלל ערבית 2 של שבת. אז כרגיל, כשבן אדם מפספס תפילה, והוא לא היה פושע גמור. אם בן אדם הגיע זמן תפילה, הוא אומר, לא בא לי, יושב ולא מתפלל. אז הוא פושע, אז הוא לא יכול להשלים. אבל אם היה איזושהי סיבה אחרת, אז יש השלמה, אז גם פה, בהשלמה, הכלל שהשלמה היא תואמת לתפילה שאתה עומד בה. אז אם עכשיו הוא בליל שבת, למרות שהוא משלים מנחה של חול, אז איך הוא אומר 2 תפילות של ליל שבת? זה הלכה. ככה חזל קבע. הלכה ה', ואם בא לבית הכנסת סמוך לקבלת הציבור שבת, כן? מצב קלאסי. הוא נכנס בית כנסת, הם על סף לקבל שבת, אבל פי שלא יוכל לגמור תפילת מנחה קודם שיקבלו שבת, אין בכך כלום. זה שאתה מתחיל מנחה, והם עוד 2 דקות יהיו כבר בשבת, אבל אתה התחל זה יחד איתם בחול. זה לא בעיה. הועיל והתחיל בהתר. זה מאוד חשוב. כן? אוקיי. את הכלל זה צריך לזכור גם כשאתם מתפללים בבית כנסת ספרדי בראש חודש, ואתם רוצים לברך על ההלל. וכל הבית כנסת נוהג לא לברך על ההלל. אז תצאו החוצה. אל תעמדו בבית כנסת.
למה זה לא? לא תתקודדו. כי אני לא אומר בכל רם, כמו שהרב עובדיה גם בכל המובנה לקדיש שקמים ויושבים.
אומרת, אתה לא אומר את זה בכל רם, אז זה לא תזכור. הנה הכי נמי, צודק, צודק.
כי בעצם הלילה אני אומר איתם, רק את הברכה אני לא אומר איתם.
יש לי בראש אבל שיש משהו שונה בהליל, אני לא זוכר למה.
חולק על...
נכון, יש משהו, אבל יש משהו בהלל ספציפית. אני זכור לי שיש משהו שמחלקים בין הלל לשאר. זה מה שזכור לי. אני לא זוכר. טוב. שכוח. כבר ביארנו בכלל זין, וגם לתפילת מנחה ומעריב צריך נטילת ידיים. זה חשוב, אנשים לא יודעים את זה. נטילת ידיים, זה תקנת רבנן, בן אדם...
שרבית בגלל שזה רשות, אז לא צריכים. תפילה חובה, כן, תפילת רשות.
או, גם הכוונה. בן אדם לחצו לידיים, הוא קיים את... כן, כן. הוא אומר רק שאנשים צועים, אנשים חושבים...
שערבית לא צריכים לטול ידיים לפני בגלל שזה תפילת רשות ולא תפילת חובה. אמרתי שיש אנשים שחושבים.
לא, כי זה הטעות שלהם.
זה לא תלוי בה. זה הטעות שלהם. לא תלוי שזה יכול להיות הרשום. אבל זה לא מומד איתנו. מי שנתן ידיים מנחה, זה נשאר.
נראה כשנגיע ללחות נטילת ידיים שהוא עדיין ראוי ליטול ידיים, סתם ידיים צריך כן, נראה. אתם תראו. נראה, נגיע לזה בזאת שם. ראוי, לא חייב, אבל ראוי. אף על גב שאינו יודע שום נחלוך, זה מה שאתה אומר, ואפילו עומד מלימודו מתוך סעודה, ודווקא, כן, כי אנחנו אומרים סתם ידיים, הסחת דעתך, אז צריך נטילה. חזל תקנו נטילה על סתם ידיים. ובן אדם שיושב ישיעור רבע שעה, הוא לא שם לב איפה הידיים שלו הולכות, מטבע הדברים, סתם ידיים כן צריך נטילה. לי יש ספק אחר. אני לפעמים נוטל ידיים בבית, ואז אני הולך לבית כנסת. אז אני לא מסיח דעתי, אבל זה קשה לו להסיח דעת. לא, זה, בכל זאת, הולך מהבית לבית כנסת. כי בבית כנסת הרבה פעמים אין, אין מגבות. זה... כן, בסדר. ודווקא שהמים מזומנים לפניו. אדם לא צריך לטרוח, לעשות מאמצים. זה למה שלפעמים אדם בכנסת שלא קל להגיע. בסדר. ואם עשה צרכה, אז כן צריך לחזור אחר המים. ואף על פי כן, אין צריך לברך ברכת על נטילת ידיים, כמובן. זה לשון צריכה עיון, מה זאת אומרת, אין צריך לברך. ואם יתראה שיעבור זמן תפילה לגמרי, או שלא יוכל להתפלל בציבור, אז ינקה ידיו בכל מדים נקי. זה נוגע עכשיו, אנשים הולכים לטיולים לפעמים, קמים בבוקר, רוצים להתפלל, ואין להם מספיק מים לטול ידיים, ושיהיה להם עד השלב הבא מספיק מים לשתות. אז קודם כל, כשנלמד לחות נטילת ידיים, נראה כולות שאפשר לשים יד על גבי יד, נראה כולות בזה. אבל גם צריך לדעת שאפשר לנקות את הידיים. זה לא סוף העולם. גם נטילת ידיים שחית. נגיע לזה בעזרת שם. ובזה מתורץ מה שהקשה התז בסימן רלג, דברי השולחן ערוך הדד עם סימן צו, ובסימן רלג מיירי לידיה מסתם ידיים, כדכתיב אף על פי שאינו יודע שום לכלוך, ולקח דווקא במזומנין המים לפניו. זה המצב הסטטי של האדם בכל החיים. אבל סימן צו, מיירי בעשה צרכיו, ולכן פסק, צריך לחזור אחרי המים. אז הוא מיישב פה סתירה במחבר. כשבן אדם עשה צרכיו, אז הוא כן צריך להשקיע את המאמצים. כן? אבל כשבן אדם לא, כשזה רק עניין שהוא סתם ידיים, אז הוא לא צריך לתרוח כל כך. הבא לבית הכנסת, הוא מצא שהציבור כבר מתפללים ואי אפשר לו לגמור קודם שיאמר השעץ קדושה, ואם ימתין עד אחר קדושה ומודיעים וקדיש, כמו שהדין בכלל יוצא סימן ח' בשחרית, אז יעבור זמן תפילה, כן? מצב מצוי, לצערנו. יתפלל עם השעץ מילה במילה, כמו שנתבר שם. וכן אם רוצה להתפלל מעריב עם הציבור, ואם ימתין עד אחר חזרת השעץ, יצטרך להתפלל ערבית ביחיד, אז יתפלל מנחה עם חזרת השעץ. יש מצוי מניינים של מנחה ואז סמוך לזה ערבית מיד. אז הוא אומר, אם אתה תחכה עד שום סיים את המנחה והכל, ואז אתה תתפלל את המנחה שלך, תפספס את המערב בציבור. אז הוא אומר, אז ההצעה היא, תתפלל מנחה מילה במילה עם השעץ, וזה נחשב תפילה בציבור, במידה מסוימת, ואז מה תעשה עם הציבור?
הגעתי לבית הכנסת, כולם התחילו כבר את התפילה, אני לא יודע איפה הם עומדים.
שחית מנחה ערבית.
מנחה.
כן.
כן? אז מה כדאי? לחכות כדי לענות לקדושה או להתחיל?
אני מציץ בסידורים של אנשים. אני עושה מדגם.
הצצתי, לא משנה. זה תלוי גם בקצב שאני הולך. אני לא אגיע. לקדושה אני לא אגיע. למודים אולי כן, לקדושה לא.
תראה.
אז מה כדאי?
זה תלוי איפה בן אדם אוחז בתהליך התשובה שלו. בוא נאמר כך. יש הלכה שהיא הלכה הכללית שהיא אומרת תחכה. מבחינת הלכה מה שכתוב, אז תחכה.
שאני אחכה עד סוף. מה?
זה תלוי בנתונים. אם אתה יכול לחכות עד הסוף, תחכה עד הסוף. אתה יכול גם להתפלל עם השץ, או זה או זה. זה, זה, זה מבחינת מה שכתוב. אבל אני, כשאני מדבר עם חוזרים בתשובה, אז אני, יש לי שיקול אחר. שהתפילה זה דבר שבן אדם צריך להתחבר אליו, וזה מספיק קשה גם ככה, בן אדם שמתפלל לאט ולא עומד עם הקצב בציבור, ויש מספיק קשיים סביב כל העניין הזה של תפילה, וראיתי מספיק נפילות של אנשים שהיו קמים נץ ומקפדים על כל הדקדוקים, והיום בקושי מתפללים תפילה אחת ביום. אז אני אומר, בוא נהיה פרקטיים. כשהתפילה נהפכת להיות משהו שבכלל לא מכביד ומאוד קל ולא צריך לטרוח בו, אז נעבור להלכה הרגילה ונתחשב ונעשה ככה. עד שבן אדם לא מגיע למצב כזה, אני אומר, תעשה מה שמסתדר לך. כי הניסיון מוכיח שאלה שמנסים לעמוד בכל הקריטריונים האלה, איחרתי ככה, אז תעשה ככה, בעצם אם אתה מאחר, אז אין לך זכות להיות באמצע 18 כשהוא מגיע לקדיש. כל הזכות שלך מבחינת ההלכה, אם אתה התחלת בזמן, אז אתה לא צריך להתחשב אם הוא מגיע לקדיש כשאתה באמצע 18. אם אתה לא מתחיל בזמן, אז אין לך זכות להתחיל אם אתה לא צעים, עד שהוא מגיע לקדיש. זה הלכה טכנית, בלי להתחשב במציאות של האדם הספציפי. אבל ההלכה מצפה לנסות בידיים מרבותיי. מפי הרב גוסטמן זצ"ל, שהוא היה נחשב בין גדולי הדור באירופה. הוא היה לבית דין של רב חיים מויזר, שחפץ חיים היה שואל אותם את השאלות שלו. והוא אמר שלפני שאתה פוסק את השאלה, אתה צריך לפסוק את האדם. זה כלל מאוד חשוב. ההלכה זה לא רק מה שכתוב בספר. צריך להבין איפה האדם אוחז. ומאחר ואנחנו רואים שאחד מהדברים שמאוד מאוד קשה לאדם, זה התפילה. ואנשים שלהם נפילות מאוד קשות בזה, אז לי יותר חשוב, מבחינת הבניין של האדם שיחזיק לטווח החוק, שיהיה לו רגוע עם התפילה. הוא איחר, שיתפלל איך שמסתדר לו. אני אומר לך, בהלכה כתוב, אין לך זכות להתחיל אם אתה לא תספיק לקדיש, אלא אם כן אתה מתחיל יחד איתם.
אני בעיקר שואל, כי תמיד אמרו לי שאני צריך, אם איחרתי, לחכות, אתה שליח ציבור שיתחיל את החזה ולהתחיל איתו.
זה נכון, טכנית.
טכנית. אבל בזמן האחרון, הייתי בתפילה, הגעתי, הם כולם התחילו, והרב שישב על ידי אמר לי, תתחיל עכשיו. למה? לא, אני אמרתי, לא, אני אחכה ש... לא, לא, תתחיל עכשיו.
חזרה קשת?
לא, אני התחלתי את המידה כשכולם כבר התחילו.
כן.
זאת אומרת, אני לא הגעתי לקדושה.
כן.
אז אחר כך שאלתי אותו, כי הוא אמר לי שתפילה בציבור זה נקרא תפילה שעושים כולם בלחש.
זה נכון.
זה התפילה בציבור.
בעיקר הדין הנה חינמי. יש בזה שיטות. יש הפרין גדים אומר שיש שני סוגי תפילה בציבור. יש תפילה בציבור ברמה הכי גבוהה שאתה מתחיל עם כולם, יש רמה שנייה שאתה לא מתחיל עם כולם.
לא התחלתי עם כולם.
אני מבין.
השאלה, עכשיו אני נמצא עם כולם. אפילו שלא התחלתי עם כולם, עכשיו אם התחלתי כשכולם עושים בלחש, זה נקרא שאני עם כולם.
כן, נכון. הנה חינמי, כן. אתה השגת תפילה בציבור, לא התפילה בציבור האידיאלית, אלא תפילה בציבור
בכל זאת. מה עדיף? אני שואל.
עדיף זה. אם רק תספיק קדושה. אם לא תספיק קדושה, אם לא תספיק קדושה, אז כתוב שלכתחילה לחכות. אלא מה שהלכתחילה הזה תלוי במציאות של האדם. כנראה שהרב הרגיש שבשלב הזה של החיים שלך, אתה כן צריך לעשות ככה. ואני מסכים איתו. אני מסכים איתו. אני חושב שבאדם צריך להיות במצב מסוים לפני שיתחיל לקבל לעצמו את ההלכה הזו. זה הלכה, זה לא...
הלך התחילה, אני רוצה לדעת לך התחילה.
לך התחילה, בן אדם שמאחר לא יכול להתחיל 18 אם הוא לא הספיק את הקדושה. זה לך התחילה אם בן אדם לא יוצא מזה עם מצבים שהוא לא הספיק ארוחת בוקר והוא מאחר לעבודה ואלף דברים אחרים שמעצבנים אותו.
אני שאלתי לך התחילה, אחר כך
השיקולים... בסדר, אוקיי. בסדר.